סיפור כמו שאני הולכת לספר לך, לא שמעת מאז שהתחלת לכתוב סיפורים מהחיים. זה סיפור שאם לא הייתי חלק ממנו, הייתי חושבת שמישהו ממציא או מדמיין. בדיוק כמו שכתבת בספרך, סיפורים מהחיים, המציאות עולה על כל דמיון. הסיפור הזה מאוד אישי ולא הייתי מפרסמת אותו, אין מלא התחייבתי לפרסם אותו בזמן שנראה היה כלאחר ייאוש. לקח לנו מעט זמן להתאושש מהאירוע, וכעת אני כאן כדי לספר את הסיפור כולו. לפני 18 שנה נולד לנו בן, קראנו לו משה, ולקח לנו קצת זמן להבין שמדובר בילד אוטיסט בתפקוד בינוני. אני אדלג ברשותכם על הקשיים והתלאות שעוברת משפחה שיש בה ילד אוטיסט, גם כי זה לא הסיפור, וגם כי רק לפני כחודש סיפרת סיפור מטלטל, שתיאר תיאורים קשים מאלה שאנו עברנו, כי משה שלנו נמצא בתפקוד גבוה יותר, ויש לזה משמעות כמובן. משה גדל אצלנו באהבה ובמסירות, וכשמסתכלים עליו מיד רואים שמדובר בבחור מטופח ושמח בחלקו. אבל לפני שבועיים, יתר דיוק יום ראשון, ערב ראש חודש אייר, שמנו לב שמשה לא מתנהג כרגיל. היו לו מבטים חודרניים, כמו שאומרים, עיניים מדברות. הוא הסתכל, לרוב הוא מסתכל כלפי מטה. הוא היה שקט, ולא הבנו מה קורה, וביום שני הגעתי לקחת אותו מבית הספר, ומישהי מהצוות אמרה שהוא לא היה במיטבו. הוא לא אכל כרגיל, לא רצה לקום להשתתף בפעוליות. מיד שהגענו לבית, משה נשכב על הספה, כיסה את הראש, לא רצה לצפות במחשב, לא לאכול. כשניגשתי להסיר את השמיכה מעליו, אני מגלה שהוא בוכה. מזיל דמעות, דבר שלא אופייני לו, ולילדים אוטיסטים באופן כללי, בטח לא כתוצאה מגורם חיצוני, ברור שזו מסיבה פנימית. לכן כשהוא בוכה, הלב שלי בוכה איתו. אני וביתי שאלנו אותו דרך האייפד, מה קרה לך? הוא אמר, כלום. מה הסיבה שאתה בוכה? כי אני מפחד מהשם שהוא מעניש אותי על מעשים שעשיתי בדורות קודמים, עכשיו אני משלם על זה. ואז הוא הטיל את הפצצה. בעוד מספר ימים אני נפרד מכם. סיימתי את הניקון שלי ואני הולך לעולם שכולו טוב, לעולם האמיתי. קשה לי לתאר איזו בהלה אחזה בי, שום דבר לא הכין אותי לדיבור כזה. בטח לא מנער שמעולם לא עסק בדיבורים על חיים ומוות, על תפקידים בעולם הזה. זה היה שוק. איך אתה מדבר? כתבתי לו. זה סתם מחשבה לא טובה שתעבור לך. לא אמא, הוא ענה, אני מכין אתכם מראש, אני לא רוצה שתתמוטטו, לכן אני מודיע לכם שבשבת הקרובה אני מסיים את תפקידי במיטת נשיקה בליל שבת. קשה לתאר את ההלם שאחז בי ובביתי. הלכנו לחדר אחר ואמרתי להזבי, זה משהו שיעבור לו. אבל ביתי אמרה לי, הוא אמר, הרי הוא מולם לא המציא דברים. הרי כל השנה הוא מדווח דברים אמיתיים שקורים לו, בבית הספר, בחיים. הדחקה עברה לי מהר מאוד ומצאתי את עצמי מתקשרת לבעלי, ולביתי הגדולה בבחיות, תבואו, תשמעו מה משה כתב. והוא ממשיך להקליט שהוא בקש סליחה, שככה הוא צריך לצער אותנו, אבל זה דרך העולם שאדם מסיים את תפקידו, הוא נפרד מהעולם הזה. וביתי בוכה ואומרת לו, אני רוצה שתהיה בחתונה שלי. הוא עונה לה, סליחה, אני מצטער, אני אשמח איתך מלמעלה. לא רוצה לתאר איך התפייפחנו מבכי. משה לא הסתפק בזה, עושה לנו רשימה מה הוא רוצה שנעשה איתו בימים האלה עד שבת. ללכת לכותל, להניח תפילין, להתפלל ולומר תהילים, שאבא יברך אותו, ללכת לים, להיפגש עם המשפחה המורחבת, להיפרד מהם, ולהיות בהופעה שלי שיירי בו. כמובן שאמרנו לו, אל תחרוץ את גורלך, אנחנו הולך לבקש ברכות של רבנים, להתפלל בקברות צדיקים, לעשות תיקון נפש, שתישאר איתנו, אבל הוא התעקש. אין סיכוי, הוא אמר, אני לא רוצה שתתאכזבו. כל מילה ומשפט בסגנון כזה הקפיץ לנו את הלב, וגרם לנו להתפרץ מבכי. ביתי הגדולה הגיעה מירושלים, יצאנו איתו לבאולינג, כאשר העיניים שלנו נפוחות מבכי, אולי ישכיח ממנו את הדיבורים הקשים הללו, הבאולינג. הוא היה שקט, עם הבתים חודרים. אמרתי לו, תחייך, תשמח. הוא אומר לי, אני שמח, את לא שמחה. בלילה לאחר שנרדם, אנחנו מנסים להבין מה קורה פה, קוראים את העמודים שכתב, כמה פעמים ולא מאמינים. איך ממשיכים מפה? הוא ביקש ללכת בבית הספר כרגיל ולא לספר לאף אחד. הנחישות שלו התריפה אותנו. מאיפה הוא הביא את זה? אנחנו בחלום רע, אמרה הגדולה, הילדה הגדולה שלי. למחרת, יום שלישי, ביקש ללכת לבית הספר ומשם לכותל. היה זה ליל הזיכרון, בטח כותל סגור, עם הרבה סייעת הדשמיה, קיבלנו אישור להיכנס עם הרכב לתוך הכותל. נכנסנו למנהרות הכותל, לקודש הקודשים, תיפחנו בבכי. אנשים יקשו אלינו, יקשו שמות, לבקש בשבילנו. זה מחזה קשה מנסור. למחרת שלקחתי את משה, מישהי מבית הספר אומרת לי שהיא מודאגת ממנו. היה יום הולדת בכיתה. תמיד היה מתלהב, השירים המתקים, פתאום כלום. רוצה לשכב בספה, לא מדבר. שאלנו אותו מה לומר להם, והוא כתב, תגידי להם שאני עובר משהו קשה ושיניחו לי. אנחנו גמורים, לא יודעים מה לעשות. בעלי שיתף את רבו, ישבו שניהם ובחור, ואני עדיין בוכה, בלי סוף, לא יודע, לא יכולה לחשוב על הכיוון. הוא יהיה חלק מהזהות שלי. כל היום אני סביבו, בלעדיו אני אפילו לא חצי בן אדם, אני כלום. איזה מחשבות רצו במוחי. והוא ממשיך לכתוב ולכתוב. כותב לכל אחד מאיתנו מכתבי פרידה, בשפה גבוהה ומליצית. מזכיר כל מיני דברים מהעבר. כל ההשקעות שאני כבר שכחתי. אני חייב לך את החיים שלי, הוא כותב. את האמנת בי, מעד ומתמיד. כל משפט כמו חץ בלב. עכשיו יהיה לך הרבה זמן, צריכה להרצות, לימאות ולילדים מיוחדים, איך מאמינים בילדים שלהם. ככה הוא כותב, ולא משנה איך הם מתנהגים. תספרי להם מה יצא ממני. זה גמר אותי. לבעלי כתב מכתב שגרם לו כמעט להתעלף ולאבד נשימה, על המסירות ללא גבול, על איזה בן אדם הוא כאבא, כבעל, כאדם, על איש החסד שהוא. לא עמדנו בזה. במילים החדות האלה, חזקות. לבנות כתב עד כמה הם עזרו לו ודאגו לו. והוא ביקש סליחה שהוא משך להם בשיער והרביץ להם. הוא אמר שזה כיפר להם על האבונות, להוסיף שהם הביאו לו הרבה חום ואהבה אמיתית, הוא מצטר שהוא לא יהיה בחתונה שלהם, אבל הוא מבטיח שידאג להם מלמעלה, ויבוא אליהם בחלום. הוא לא הפסיק לכתוב, מכתבים ארוכים לכל אחד ואחד. הרבה לבקש סליחה, הוא ביקש שנהיה מוחדים ושמחים תמיד, וכמה זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. וגם אמר לנו, ממי אנחנו צריכים לבקש סליחה? השתגענו. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא מכיר שמות של אנשים? נשארנו בפעור, ללא מילים. כל שורה שכתב הייתה עוצרת נשימה. היא הכניסה אותנו מוודאות שמדובר בכלום לספק, ולאחר מכן התחלנו להבין שזה משהו הרבה יותר חזק ממה שאנחנו חושבים. בכל פעם שאמרנו לו, משה, אנחנו נעשה הכל שהגזרה תתבטל, הוא אמר, אני לא חולה שצריך ישועה. להפך. אני סיימתי תפקידי בעולם הזה. עשיתי את התיקון שלי. וזהו. יהיו כאלה שלא יבינו את מה שאני הולכת לכתוב. היה משהו מאוד משכנע והגיוני בדברים של משה. הוא הסביר בצורה הכי טובה שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו. הוא לא היה מבוהל. להפך. הוא לא פחד, אלא ממש שמח שהזמן הזה הגיע. רק חסר היה שיברך שהחיינו. מצד שני, כמובן שלא יכלנו לחשוב שמשה אהוב הסתלק מאיתנו. מצד שלישי, התחלנו להרגיש כמו אנוכיים. אם זה באמת כל כך טוב לו, אז מה אם זה רע לנו? אתם מתחילים להבין מה עבר עלינו. כאשר ראיתי שהוא כל כך נחוש, ביקשתי מכל המשפחה המורחבת לקבל לעצמן משהו, לשמוע חמש סיפורי ישועות, יש קו ישועות שמשמיע סיפורים. כמובן שבני המשפחה לא ידעו על מה מדובר ונכנסו ללחץ, למתחים, אבל נרתמו לבקשה ללא שאלות. על הכל והפנים שלהם ניתן לחוש את הדאגה והפחד. סיפרתי למשה שאנחנו וכל המשפחה מתפללים למענו. אמר מצוין, ועושים כל הכבוד למשפחה. כשהיינו בוכים, הוא היה מבקש, אל תבקעו לידי, זה כואב לי שאני גורם לכם לכאב. יום רביעי בבוקר, לאחר שהורדתי את משה בבית הספר, הלכתי ברגל לציון של הרב עובדיה, זכרונו לברכה, צדיק וקדוש לברכה. השתתחתי על הקבר, בכיתי את נשמתי, והתחננתי להשם שישאיר לנו את משה בחיים. הילד הזה הוא כל כולי, כל עולמי. אמרתי תהילים, בללתי 4 שעות, חזרתי לקחת אותו. מישהו מהצוות החינוכי שאל, קרה משהו? כמובן שלא סיפרתי כלום, אבל הדאגה על פניי לא נתנה להם מנוח. אולי משה לא מרגיש טוב, שאלו. החלטתי לספר להם חלקית, אמרתי שהוא כתב לנו כמה דברים, ואני לא מעוניינת לספר. הם קיבלו את בקשתי והכילו אותנו, היו איתנו. כמובן שהם לא העלו על דעתם מה עובר עלינו, ומה הסיבה להתנהגות המדיגה של משה, ולדאגה הנורא שעל פניי. הביקור בציון של הרב עובדיה עשה לי טוב, דיברתי עם השם, חזרתי הביתה מחוזקת מאוד, התחלתי להאמין שהשם יכול הכל, וגם לפי בקשת משה, התחלתי להיות שמחה ממש. נשפיע על כל בני הבית. הבנות גם הם ניסו להיות שמחות כמוני. בא לי בכל זמן פנוי צמוד למשה, שכב לצידו, במנוחת הצהריים. אז משה ביקש שנשיר לו שיר, כל אחד בתורו. פחד פחדים. מה השיר לו? אבל שרתי לו. אלא מה? עוד איזה שיר. גיבור של אמא. אתם לא רוצים לדעת איך הרגיש לי לשיר את זה. אני מקווה שהיו עוד כמה תווים שנשמעו חוץ מהבכי הגדול שבכיתי. גם מבעלי ביקש שישיר. הוא יחל לשיר את השיר ואני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. אבל הוא אפילו לא הצליח להגיע לפזמון. היו לי ימים שכל דקה נמשכה כנצח, ורק חושבים איך לשמח אותו ולעשות לו טוב. וכשלרגע אנחנו יוצאים מהסחרור הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו עושים בכלל? למה אנחנו משתפים פעולה עם הדבר הזה? אבל מי שהיה שם, היה מבין לגמרי. מכיוון שביקש להיות בהופעה של איש העירי, בו יצרתי קשר עם מנהלו, הוא אמר שאין נופעה בימים הללו, אולי יבוא אלינו הביתה. זה כנראה לא יסתדר להם. אבל הם לפחות חשבו ורצו להגיע. לצד טקסי הפרידה והגשמת המשאלות לא פסקנו להרבות בפילות ובתחנונים בבורי עולם שישאיר לנו את משה היקר. קיבלנו קבלות על כל אחד מאיתנו. ביום 5 יום העצמאות הלכנו כל המשפחה, לקחנו את משה לשפת הים. בגלל ימי הספירה משה לא נכנס למים, אך הוא רצה ללכת לים וזה מה שעשינו. כמה שעות בינינו שם. מדי פעם אני, בעלי והבנות, כל אחד בתורו, לקחנו אותו לזמן איכות, לבד. כשחזרנו הביתה, שאלנו אותו איך היה? היה מושלם. הוא כתב, חבל שנוכל לבוא לפה כולם ביחד פעם נוספת. כל משפט כזה היה כמו דקירה נוספת בלב. הוא לא התכוון לזה, אבל הוא היה נחוש בדרכו והעדיף לעשות את הפרידה בצורה מסודרת ונכונה. למחרת בבוקר ביקש לראות את כל המשפחה המורחבת. לא ידענו מה לעשות. מצד אחד רצינו לקיים את בקשתו, מצד שני לא רצינו לחולל מהומה ולהדאיג. להפתעתנו, השם זימן לו את כולם, מבלי שאפילו נזמין. דודים ודודות, חנים וגיסים, צצו פתאום בבית שלנו. חלקם מחוץ לעיר, בלי שיהיה להם מושג מדוע הם הגיעו. זה רק הוסיף לנו את החשש שהסיפור שהוא מספר הוא לא סתם. השם מכוון את גאתם בשביל משה. כולם הבחינו שמשהו עובר עליו, הוא לא חייך, לא שר, לא קפץ, רק הסתכל על כולם בעיניים בוחנות, ולעיתים מזיל דמעות. לנו היה קשה לעמוד בזה, להעמיד פנים שהכל בסדר. הלב שלנו היה שבור, גמור, מרוסק. אבל אנחנו הסתרנו ככל שיכולנו. לא יעזנו לומר להם שיתכן שזו הפעם האחרונה, שהם רואים את משה. לאחר שהסתיימו הביקורים, הוא כתב לנו, איך אני שמח שנפרדתי מכל המשפחה, אני אוהב אותם. לאחר מכן לא נרגע וכתב לכל אחד ואחד כמה שורות אישיות. למחרת הוא מכין לנו תוכנית מה לעשות לפני שזה יקרה, מתי זה יקרה בדיוק, מה לעשות אחרי, איך להודיע לאימא שלי שגרה מתחתיי, ובאיזה זמן, איפה הוא רוצה להיקבר. הוא גם כתב לבעלי מה הוא רוצה שיגיד בהספד. אני מתפללת להשם שלא ינסה אף אחד בניסיון הזה שאנחנו עברנו. אני מתחילה לחשוב שפחד מוות חזק יותר אפילו מהמוות עצמו. יום חמישי, לא לשכוח שביום שישי בלילה, כך הוא חושב, לפחות הוא אומר, שהשם הולך לקחת אותו. יום חמישי הוא מבקש שנקנה לו פיג'אמה חדשה לשבת, לקראת השינה, כמו גם גזירת ציפורניים בעיניים וברגליים. איזו בקשה מוזרה. זה הפחד פחדים. הוא לא יותר לנו דבר מלבד לדמיין את מודעות האבל. יום שישי מגיע. הוא ביקש ללכת לבית ספר, כי ביום הזה שתי המורים נמצאים, הוא רוצה להיפרד מהם. מהרגע שחזרנו בבית ספר, היינו רק סביבו, רקדנו איתו, שרנו לו. ביתי קנתה לו צבעי מים. כל אחד קיים איתו שיחות נפש פרטיות. אני החלטתי שהשבת הזאת תהיה שבת הכי מיוחדת מכל השבתות, ולכן קניתי פרחים יקרים ויפים, שולחן עם כלים יפים, התלבשנו, התפרנו, בישלתי אוכל מיוחד לשבת בלילה, ולאחר מכן החלטתי להכין לו גם לשבת בבוקר צ'ון שמאוד אוהב. למרות שלכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותו בלילה. אבל אני סירבתי כמובן להשלים עם זה. משה הרגיש בתכונה הרבה וכתב לנו, תודה שאתם מסמכים אותי, זה מצווה גדולה לשמח אדם לפני מותו. בצהרי יום שישי בא לי רצה לנוח איתו, זה הקורא הלב. הוא שוכב לצידו פנים מול פנים. מסתכלים אחד על השני, בלי מילים. ודמעות זורקות לשניהם. שניהם מבינים שבעוד שעות ספורות, במהלך הלילה, תגיע את הפרידה. לאחר שכתב עוד מילות פרידה, הוא ישב בסלון, לאחר שבעלי הניח לו תפילין, אמרתי לו, לא שתקשיב לי. אני יודע שכל מה שאתה אומר זה נכון וזה אמיתי, ייתכן שסיימת את תפקידך, את תיקונך בעולם הזה, וזה הזמן שצריך להיפרד, אבל השם יכול הכל, מה שאתה אומר זה דרך הטבע, וקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים מעל הטבע. אני מאמינה באמונה שלמה שבזכות כל הקבלות שהמשפחה קיבלה, יהיה נס גדול, ושאנחנו ניכנס לחדר בשבת בבוקר, אתה תהיה איתנו, ומוצאי שבת ניסה לכותל להודות, אתה מבין? ענה לי, אני מבין, ואת צודקת, שהשם הכל יכול, או במקרה שלי אין סיכוי. שאלתי אותו, וכאשר תקום בבוקר, לדעתך, זה אומר שהגזרה התבטלה? במתכוון לא אמרתי, אם אלא כאשר, הוא ענה, אם אקום, זה אומר שהגזרה התבטלה. וניסה לכותל להודות להשם, שאלתי, אמר, סגור, אבל זה לא יקרה. ממשיכה באמונה הפנימית שלי, כך אמרתי לו, שאין עוד מלבדו. למרות שלפי הכתיבה שלו, זה נראה באמת שלא נותר סיכוי. הוא היה מאוד משוכנע שישיים את תפקידו. שאלתי אותו, אתה רוצה להישאר אותנו? הוא אומר, בטח, ברור, אבל השם יש תוכניות אחרות בשבילי. זה נתן לי דחף להמשיך לעשות הכל למנת לרכוש חכים. שיהיה נס, הוא יישאר איתנו. חצי שעה לפני שבת, כולנו לבושים, הבית נוצא, צריך של מאכלים טעימים, אנחנו מצלמים מכל כיוון, מסריטים, חיבוקים, נשיקות, מי שהיה רואה אותנו מהצד, אני חושב כאילו שבת שבע ברכות, או עזבות לילדה. שבת נכנסת עוד שתי דקות, תמונה אחרונה, לפני כניסת שבת. ואז הוא כתב לנו שוב, ברכה לפרידה. שולחן שבת, שרנו שלום עליכם, ומשה הודיע שהוא לא רוצה לשבת בשולחן. הוא רץ למיטה, שוכב ושם סמיכה מעליו. הבאתנו אחד על השני והחלטנו לו לוותר לו. הוא הסכים להשתתף, ושמנו לידו, כשבעלי בירך אותו לפני הקידוש, הניח ידיים על ראשו. רק השם יודע מה הוא חשב. מה אפשר לברך ילד שכל הסימנים מראים שיסתלק בעוד כמה שעות? תנוח על משכבך בשלום? תהיה מליציוס שר עלינו? או אולי שתגדל לתורה לחופה על מעשים טובים, שתמיד תהיה רגוע, שמח, חייכן? בשולחן שבת בערב אנחנו שרים ומנסים להתעלם משעון החול שהולך ועוזל. אז הגענו לשיר וזכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה, והשיר יתערב בבכי גדול. איך נזכה לשבתות עם רוב שמחה כשמשה מסתלק לו עוד כמה שעות? הכל התנהל כמעט בלי מילים. המחשבות, המתח שהיה באוויר מילאו את כולנו. כל דבר היה נראה כמו פעולה אחרונה, נטילת ידיים, אוכל, דגים. באשנו לו את הפזמה מהחדשה, שמנו בוסם רגיל, לא רץ למיטה, לא רצה להישאר איתנו. נכנסו איתו לחדר, שמנו לידו, שרנו את שירי השבת במיטתו, כולם סביבו. שעס, 10:15 הוא נראה עייף. אמרנו איתו, שמע ישראל, נשקנו וחיבקנו אותו בלי סוף. יצאנו מהחדר. למרות שאמר לסגור את הדלת, השארתי פתוח כך שאני רואה אותו משולחן שבת. אמרתי לו, אתה מוזמן לבוא לאכול אם אתה רוצה. הוא שלח נשיקות מרחוק. אכלנו בשקט. מה אנחנו עושים? אחר כך הלכנו לישון. מה עושים? נשארים ערים. חשבנו לישון ביחד, בסוף הבנות הלכו לחדרן ואנחנו בחדר שלנו. מיד שכולם נרדמו, התחלתי לומר תהילים, דיברתי עם השם, הערתי את בעלי מדי פעם, הוא היה גמור מכל השבוע. כשלא ישנו בכה. בשעה שאמר לנו, שזה אמור לקרות, אמרתי מזמור לתודה. לא העזתי להיכנס לחדרו. ואז נפלה עליי שינה. התעוררתי בשבע בבוקר, נערתי את בעלי. הוא הביט על השעון. מתברר שהשעון שלו נעצר בשעה 6:40. אנחנו מסתכלים על זה ולא אומרים דבר. הבנות ישנו. צעדנו אל חדרו של משה. עמדנו מאחורי הדלת. הסתכלנו אחד לשני בעיניים. בעלי עם נשימות עמוקות. ואני אומרת, קודם כל, בוא נגיד בכל, שמה שהשם עושה הכל לטובה. לא משנה מה שקורה מאחורי הדלת. דבר שני, אמרתי, בוא ניקח שתי נשימות ודמיין שאתה דופק בדלת, אנחנו נכנסים, אתה אומר בוקר טוב, והוא קופץ, ואנחנו אומרים אין עוד מלבדו, במוצאי שבת אנחנו נוסעים לכותל. דיבורים דבורים, ואני שואלת, בטוחה שאת רוצה להיכנס? אמרתי, כן. משום מה הייתי רגועה באמת, האמנתי שמשהו טוב הולך לקרות. בעלי דופק. הדלת נפתחת. אמרתי בליבי, השם, תעשה עמנו חסד, שהוא יהיה חי. פתחנו את הדלת.